הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, גט אלנה. נישואים, גירושים וכל מה שביניהם. בהגשת עורכת הדין הלנה שמחי.
אני עורכת הדין הלנה שמחי וברוכים הבאים לעוד פרק של גט הלנה. היום נדבר על ירושות וצוואות. אנחנו יודעים שזה חלק לא כל כך נעים עבור כולנו. זה קורה במשפחות הכי טובות שיש מלחמות ירושה. הרגע שבו צריך לפתוח את הצוואה ולחלק את הירושה בין האחים ובין הילדים, היא סיטואציה לא כל כך נעימה. מה נעשה כדי להימנע מסיטואציות כאלה ואחרות?
גט אלנה.
אם אנחנו רוצים שחוק הירושה יחול, זה אומר שחוק הירושה אומר שכל מה שיש מתחלק בחלקים שווים בין כולם. כלומר, ככל שמישהו מבני המשפחה נפטר, לדוגמה, אם ראש המשפחה נפטר ולא ערך צוואה, אז חוק הירושה יחול מכיוון שאילו היה לו רצון לחלק את הירושה בצורה אחרת, הוא היה עורך צוואה. ככל שהוא לא ערך צוואה, יחול חוק הירושה. מה אומר חוק הירושה בישראל? חוק הירושה אומר שכל מה שהיה לראש המשפחה הזה שנפטר, הכל יחולק בחלקים שווים. ראש המשפחה הותיר את אשתו ואת ילדיו, כל מה שיש שם יחולק בחלקים שווים ביניהם. ככל שהוא ערך צוואה, אזי הוא כתב את הרצון שלו בצוואה. צוואה היא באה לבטא את רצון המת, ולא אחת יגדירו צוואה כידו הארוכה, כזרוע הארוכה של המת, מכיוון שהוא ערך צוואה בעודו בחיים. הוא כתב בצוואה מה הרצון שלו, כיצד הירושה תחולק, וכעת הוא נפטר, ויוצא איפה שלמעשה הוא שולט ברכוש שהוא תיר אחריו. הוא אומר למי הוא רוצה לתת, ולמה הוא רוצה לתת, ולמי הוא מבקר שלא לתת. יכול להיות שהוא לא רוצה להשאיר לאשתו, יכול להיות שהוא רוצה להותיר את כל הירושה לילד מסוים מהילדים שלו, יכול להיות שהוא רוצה לחלק בחלקים כאלה או אחרים את הירושה. כאשר צוואה כזאת מגיעה לבית משפט, לרוב, על פי רוב וברוב המקרים, בית משפט נוטה לכבד את רצון המצווה. כי בית משפט יוצא מתוך הנחה כזאת, הוא אומר, אילו הוא רצה לחלק את הירושה בחלקים שווים, אז הוא היה משאיר את זה לחוק הירושה, או, הרבה יותר חשוב לו שהכל יהיה רשום ומסודר, היה הולך ועורך צוואה כמו שצריך כדת וכדין, ויודע שאחרי מותו הוא לא מותיר אחריו כל שאלות וספקות ובעיות. אם הוא ערך צוואה, ובצוואה שלו הוא כתב אחרת, הוא כתב שהוא רוצה את כל 100% להעניק לאשתו, או להעניק לאחד הילדים, או להעניק בחלקים כאלה או אחרים, שזה חולק בין הילדים, בית משפט לרוב נוטה לכבד את רצון המצווה. לא אחת אנחנו רואים בצוואות שמוגשות התנגדויות, זה אומר שכשאנחנו הולכים לערוך צוואה, כדאי וחשוב מאוד שהצוואה תהיה ערוכה כמו שצריך. הצוואה שהיא ערוכה כמו שצריך, והיא מכילה סעיפים ומפורטת וארוכה ומסבירה כל דבר. ואתם יודעים מה? צוואה חשוב מאוד גם שהיא תכיל את הנושא של הדרה. כלומר, אם האב הולך לערוך צוואה, והוא חושב להדיר את מי מהילדים, או להדיר את אשתו מהצבא, כדאי שהוא ירשום שם בצבא, מה הסיבה שהוא מדיר, מכיוון שלא יבואו אחר כך ויתענו, זה לא היה הרצון שלו, זאת הייתה השפעה בלתי הוגנת עליו, מישהו אמר לו, מישהו ניסה פה להרוויח או למקסם את הרווחים שלו מהירושה. אז חשוב מאוד שאם מדירים בצבא, לכתוב מדוע מדירים, ואם מעדיפים מבקרים לתת רק לאחד הילדים, או לחלק בצורה שהיא מאוד שונה, גם לכתוב בצבא מדוע, כי אנחנו יודעים שלרוב גם בבתים ששם יש 9 ו-10 ו-11 ילדים, לא אחת, הנטל בטיפול בהורים, לא אחת נופל על כתפיים של ילד אחד. וההורים בערוב ימים, יכול להיות שיעדיפו לתת את כל 100% לילד הזה, אז כדאי שזה יהיה מפורט ורשום בצבא.
גט אלנה.
כאשר מוגשות התנגדויות לבית משפט לענייני משפחה, את הצבא מגישים לרשם הירושות שהוא יאשר את הצבא. ברגע שרשם הירושות רואה שיש התנגדות, או יש סעיפים שהם לא ברורים בצבא שהוגשה, או שרואה בבקשה שהוגשה בצמוד לצבא משהו לא ברור, אין לו כל סמכות לטפל בזה. יש לו את הברירה היחידה להעביר את זה לבית משפט לענייני משפחה. בית משפט לענייני משפחה, זה התפקיד שלו לטפל בזה. כאשר מוגשת התנגדות לצוואה, לרוב ייתה בית משפט לכבד את רצון המצווה. אלא אם מי שמתנגד יבוא ויוכיח שהייתה פה השפעה על אורך הצוואה. זה אומר, ייתכן שברגע שהאב הלך לערוך את הצוואה, אותו ילד הלך איתו לעורך הדין וישב אצל עורך הדין במשרד, וידע מה האבא רוצה או שכיוון את האבא למה בדיוק לרשום בצבא. ייתכן שהאב כשהלך לערוך את הצבא לפני כן, הבן שוחח איתו והשפיע עליו, או שניסה למדר אותו משאר האחים. בית משפט מחפש לדעת אם היו פה דרכים כביכול שהן לא קשירות, שהן מהווים השפעה שהיא בלתי הוגנת על האב, או שהן היו בניגוד לרצון האב. יכול להיות שהאב לא רצה להעניק את 100% לאותו ילד, והוא נאלץ לכתוב בצבא שהוא מעניק לו, כי אחר כך הבן רצה לראות את הצבא. מקרה מאוד מעניין שהיה לי בבית משפט לענייני משפחה בתל אביב. זוג הורים, היו להם שני ילדים, בן ובת, שבאו מיישובים מאוד מאוד מבוססים בארץ, ערכו צוואה שכל הרכוש שלהם יעבור בחלקים שווים בין שני הילדים. היו שם יחסים מאוד מאוד טובים בין האח לאחות ובין הילדים לבין ההורים. בערוב ימיהם של ההורים, הבן היה קצת עסוק עם כל מיני עניינים אישיים שהיו לו בבית שלו, ומי שהייתה יותר פנויה להיות עם ההורים הייתה הבת. מן הסתם, הוא ידע שהם ערכו צוואה, ושבצוואה הם חילקו את הכל בחלקים שווים. לימים כאשר נפטרו ההורים ונפתחה הצוואה, נרשם בצוואה ש100% תירש הבת. האח שלה הגיע אליי למשרד, ואני מודה שהצוואה הייתה של אחד מאורחי הדין הטובים שהיו כאן בארץ, והוא כבר איננו. הוא ערך את הצוואה בצורה יוצאת דופן, ובאמת הייתה בעיה להתנגד לצוואה. כשהוא הגיע אליי, הוא אמר לי, אביתי, אני כבר הייתי אצל מספר עורכי דין, וכולם אמרו לי שלא ניתן להתנגד לצוואה, מכיוון שזו צוואה הרמטית. כשאני קיבלתי את הצוואה לידיים שלי, אמרתי לו, הבית, עורכי דין, כל מי שהלכת אליו להתייעץ לפניי, צדקו ב-100%, כי הצוואה ערוכה מאוד מאוד טוב. הוא אמר לי, אני מבקש שתביא את הזווית ראייה האחר שלך, קחי את הצוואה, שתהיה אצלך יום יומיים, תקראי אותה בנחת, ותגידי לי אם זאת דעתך הסופית. מסתבר שהוא צדק, לקחתי את הצוואה, למחרת בבוקר תוררתי ב5 בבוקר, ישבתי לקרוא את הצוואה מילה במילה, ניתחתי כל דבר, ואכן ראיתי שיש שם משהו שאני יכולה לגשת לבית משפט לענייני משפחה, ולהגיש התנגדות. הגשנו התנגדות לצוואה, ובמהלך הדיון, אפילו השופטת עצמה שאלה את אחותו, אמרה לה, רק תסבירי לי דבר אחד, אחרי שהייתה צוואה שחילקה את הירושה בחלקים שווים ביניכם, איך יכול להיות שאת קיבלת 100%? והיא אמרה לה, השאלה ששאלה פה עורכת הדין הלנה שמחי באולם בית המשפט, זה לא יכול להיות שהם אפילו 20% לא נתנו לו. כי מראש היה מגיע לו 50, והם ערכו צבא של 50-50. איך יכול להיות שהם נתנו לך את ה-100% ולא השאירו לו 20% שזה אוקיי, כאילו זה חלק יחסי כלשהו קטן. היא אמרה לו, אני הייתי שם, ואני עשיתי, ואני עזרתי, והוא היה עסוק בעניינים שלו, וזה היה הרצון שלהם. ניהלנו את תהליך אטום, וזכינו ב-43%. זה אומר שכאשר מגישים תביעת התנגדות לצוואה, תביעות לא קלות כלל, והן גם תביעות מאוד מאוד שיש בהן בצידן סיכון, מכיוון שאם לא הצלחת להוכיח בהתנגדות שלך שיש פה עילות שהן ממש טובות, סיבות מאוד טובות, ויש לך את ראיית הזהב ויש לך הוכחות, בית משפט בסופו של דבר יפסוק הוצאות, וההוצאות יהיו מאוד גבוהות. אי אפשר להגיד לכל אחד, אתה יודע מה, לך ותתנגד לצבא. כדאי מאוד ראשית לכבד את רצון המת, בית משפט נוטה לכבד את הרצון, וזה מה שהוא ירצה. שנית, רק אם יש עילות שהן מאוד מאוד טובות, לכו ותנהלו התנגדות, ויש לכם גם סיכוי טוב לזכות. עם זאת, אתם צריכים לדעת להתנהל בחוכמה, כאשר לומר לכם בדיעבד שהייתם צריכים לאסוף ראיות והוכחות, זה דבר שכשנמצאים בו שוכחים וגם לא חושבים שאולי יום אחד נצטרך להוכיח שאם האבא שלי כתב שהירושה תחולק לאחים שלי והוא מדיר אותי, אז זה לא נכון.
גט אלנה.
לא אחת האחים לוחצים על מי מההורים, כי אחד מהם לא כל כך מוצא חן ביניהם, והדוגמה האישית הכי טובה היא שלי, כאשר אחים שלי ניסו להשפיע על אבא שלי, להדיר אותי מהצבא, לא כל כך מתאים להם, אני שונה מהם בתכלית השינוי, והם לחצו על אבא שלי, שהוא חייב בצוואה שלו, להדיר אותי ואך ורק לרשום אותם. והם אפילו כפו עליו להגיע אליו כולם, אוקיי? ולהשפיע עליו ואפילו להביא עורך דין אליו הביתה, שיערוך את הצוואה, כאשר הם סמוכים ובטוחים שבצוואה אבי ירשום שהוא מחלק את הירושה בחלקים שווים בין כולם, למעט זה שאני לא אקבל כל חלק בירושה. אלא שלצערם, אבי החליט שהוא לא מדיר את אף אחד, וזה שאני שונה מהאחים שלי וזה לא מתאים להם, זה עניין שלהם, והוא אכן רשם את הצוואה בחלקים שווים. כשאבי, זיכרונו לברכה, נפטר, הם חשבו שאוקיי, עכשיו הוא איננו, יש את הצוואה, הם יעלימו את הצוואה, והם יגידו שאין צוואה, ואז נכון שיחול חוק הירושה שכל אחד מקבל בחלקים שווים, ואז הם יגידו, כולם יגישו תצירים שהם יודעים שאבי לא רצה שאני אקבל חלק בירושה. אלא מה? שהם שכחו שאני עורכת דין בדיני משפחה, ואבי, כשהם לחצו עליו, הוא סיפר לי שהם לחצו עליו ורצו להביא עורך דין, ואני אמרתי לאבא שלי, אבא, אם זה מה שאתה רוצה, תעשה את זה. אם אתה עושה את זה מתוך זה שהם לוחצים עליך, לא, אלא אם זה באמת הרצון שלך, תעשה את זה וזה יהיה מקובל עליי. הוא אמר לי, לא, אתה בת שלי, את שונה מהם בתכלית השינוי, אני מאוד רוצה שאת תקבלי, ואם אתה יכול להעניק לך את הכל, הייתי מעניק לך, ואמרתי לו, אני לא הייתי רוצה שאתה תעניק לי את הכל, אני כן רוצה שכולם יקבלו בחלקים שווים ולא משנה מה, ואז הוא אמר לי, אני יודע שהם יחפשו אותך אחר כך, אני יודע שהם לא ירצו שאת תתלי חלק כלשהו מהירושה. והוא ביקש לתת לי עתק מהצבא, ואני אמרתי לו, אבא, אני לא מסכימה לקבל עתק, כי גם יכול להיות שאתה תשנה את דעתך, ואנחנו יודעים שבכל עת ניתן לערוך צבא חדשה, ולבטל את הצבא הקודמת. והוא אמר לי, לא, אני רוצה להרים טלפון לעורך הדין, ולהגיד לו שאני רוצה שהוא ייתן לך עתק, מה שאני מבקש ממך, שהעתק הזה יהיה אצלך חסוי, ושאף אחד לא ידע שיש לך את העתק. כשאבי נפטר, אחים שלי סיפרו שאין צוואה, ושאבי לא רצה שאני אתול חלק מהירושה. פה הם מאוד רצו לנהל הליך, ובסופו של דבר הוכחתי שיש צוואה, והוכחתי את הרצון של האבא שלי, והצוואה דיברה כמו שהיא דיברה, שכולם הילדים שלו, שהוא אוהב מאוד, והוא רוצה שהירושה תחולק בחלקים שווים. אז אתם רואים, שגם כאשר המצווה אומר ורושם את מה שהוא רוצה, עדיין יש דרכים אחרות, שבהם ניתן לעשות מניפולציות כאלה או אחרות. לכן צוואה היא דבר מאוד טוב ומאוד מומלץ, שהיא צוואה שהיא הרמטית, והיא כותבת את הכל, והיא סוגרת את כל הנושאים, והיא צוואה שהיא צופה פני עתיד, זה אומר שאחרי מותו של האב, לעשות את המרב כדי שלא יהיו סכסוכים במשפחה, למרות שזה קורה במשפחות הכי טובות, ואתם יודעים למה זה גורם, הסכסוכים האלה? זה גורם לנתק בין האחים. ואני רוצה לומר לכם שלא אחת מוגשות התנגדויות על צוואות שכל מה שיש שם זה איזה דירה קטנטונת חמודה באיזה מקום, ואיזה סכום כסף כלשהו בבנק ולא יותר. ובשקלול, רק ניהול ההליך עולה יותר, אוקיי? אלא שמה שמניע את הצדדים, זה לא בדיוק כמה כסף עכשיו הם יוציאו כדי לנהל את ההליך, וגם אם הם יקבלו בסופו של דבר מהירושה או לא יקבלו, אלא יש חשבונות בין אחים, שכשההורים בחיים הם הדבק, וכשההורים נפטרים, הדבק הזה מתמוסס באיזה מקום. איננו הדבק הזה שידע להדביק ולחבר, לעשות העתק הדבק בין כולם, תבואו לארוחת חג או לשישי, וכולם נפגשים, וההורים מקפידים על הקשר בין האחים, ומנסים לאחות את כל הקרעים בין האחים. וכמה שהיחסים לא יהיו טובים, אלא אנחנו יודעים שתמיד נכנסים עוד אחרים למשפחה, ולא תמיד הגיסה הזאת מסתדרת עם הגיסה ההיא, וזה בסדר, וזה לגיטימי, ואנחנו בני אדם, וכל אחד מביא איתו את הדברים שאיתם הוא גדל, ואת האופי שלו, ואז יש מלחמות ירושה, לא תמיד בדיוק על סכומי הכסף. אתם רואים פה שעל התיק שסיפרתי לכם שהם הגיעו מיישובים מאוד מבוססים, והייתה שם ירושה מאוד מאוד גדולה. למה היא צריכה לקחת לעצמה את ה-100%? ואפילו אני, כשפניתי לבית משפט, אמרתי, אני לא רוצה 50%. אם זה היה הרצון של ההורים, אין לי בעיה, אני לא רוצה את ה-50%. אני רק לא מאמינה שאפילו 20% הם לא רצו להשאיר לו. ולכן בית משפט בסוף פסק, אמר, את כל כך אכפתית וגם רצון המת חשוב לך, אז הפסיקה הייתה על 43 ולא על 20%. כן, כי אמרתי, אם הם לא רצו את ה-50, בסדר, אין לי בעיה עם זה. אבל 20%? לא ייתכן מצב שהיא תקבל את ה-100%, כשאנחנו יודעים שמראש הייתה שם צבא שהיא חילקה את הכל בחלקים שווים. אז היום השאלה נשאלת היא, אם באמת כדאי לנהל סכסוכי ירושה, ולהסתכסך עם האחים. אתם יודעים מה? ולא אחת, זה גורם לנתק של שנים רבות. ואז הילדים לא מכירים אחד את השני, והנכדים לא מכירים אחד את השני, וגם אם תפגוש אותם ברחוב, אתה לא תדע שאלה הנכדים של אחותך, או שהם קשורים למשפחה בדרך כזו או אחרת, ותהיה מודר ממסמכות או מכל דבר אחר. גט אלנה. לסיום, מה היה לנו? דיברנו על צבאות, שיש לערוך צבאות שהן הרמטיות. דיברנו על סכסוכי ירושה, שככל שניתן, כדאי להימנע מסכסוכי ירושה. השאלה הנשאלת, האם להגיש התנגדויות? תהיה אסכולה שאומרת לכם, תמיד להגיש התנגדויות, ותהיה כזאת אחרת שאומרת, לא להגיש אלא לבחון היטב את את התיק, אם יש מה הסיכויים לזכות. ההחלטה היא שלכם. ההמלצה היא לנסות להימנע מסכסוכי ירושה, והדרך הטובה ביותר שאני ממליצה עליה, ושאני ממליצה ללקוחות שלי, אני עורכת ביניהם הסכם בין יורשים, שזה מאושר ומקבל תוקף פסק דין בבית משפט, ואז כולם מרוצים. זה היה פרק נוסף בגט אלנה. אני הלנה שמחי, עורכת דין בדיני משפחה וירושה. כאן בשבילכם, הלנה. נתראה בפרק הבא.
גט אלנה. נישואים, גירושים וכל מה שביניהם. בהגשת עורכת הדין הלנה שמחי. פודקאסטים של 103 FM.